כן, בוא נקרא את הסעיף הזה. נגד כל חלק של כיעור שמסתלק מנשמת האדם על ידי הסכמתו הפנימית של אור התשובה, מתגלים עולמות מלאים בבהירותם העליונה בקרב נשמתו. כל העברת חטא דומה להסרת דבר החוצץ מעל העין הרואה, גם הכוונה היא העין הנשמתית כמובן, ואופק ראייה שלם מתגלה ואור מרחבי שמיים וארץ וכל אשר בהם. אולי בשביל להבין את הדבר הזה, אולי נחזור לפסוק בספר בראשית שמדבר על בריאת האדם. בספר בראשית שמדברים על איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. דהיינו, האדם הוא חומר, עפר מן האדמה. כל אחד מאיתנו יש בו את החומר, בשר. יש ביטוי כזה בחז"ל, שרוצים להסביר מה זה אדם לעומת הבורא, אז אומרים, אין מידתו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. בשר ודם, זאת אומרת, רוצים מה? הקדוש ברוך הוא באין סוף, כמה הוא רחוק, וכשרוצים להגיד כמה אנחנו קטנים לעומתו, אז מה קוראים לנו? בשר ודם. מה זה בשר ודם? כמה בשר כל אחד מאיתנו שוקל? כמה אתה שוקל בערך?
70.
כמה?
72.
72 קילו בשר. כמה דם יש בכל אחד מאיתנו?
6 ליטרים.
כמה ליטרים, נו?
8.
אה?
6.
7, 8. נבדוק, תהיה. לא זוכר, יש בירור גם בהלכה כמה זה, כמה דם צריך שאדם יחיה. המינימום, נדמה לי, 4, משהו כזה. המינימום שאדם יחיה. אז, אבל זה ביטוי להבין מי אנחנו בסך הכל. בשר ואדם, לעומת הבורא. שהוא באין סוף, בלתי נתפס, ואנחנו חת-חת כמו באטליז, מוכרים בשר, וחד בשר ודם. אבל המשך הפסוק אומר, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. זאת אומרת, אותו אדם שהוא בשר ודם, שהוא חת-חת בשר, האלוקים נופח בו נשמה. שאלו אותי איך הוא נופח נשמה, תשאלו, נו. אז באמת חז"ל שואלים את השאלה הזאת. אז אומרים, למה המשל דומה למזגג? המזגג זה אדם שיוצר כלי זכוכית. אז איך הוא יוצר כלי הזכוכית? הוא לוקח גוש זכוכית לוהטת, חמה נאמר, עם צינורית ממתכת בדרך כלל, והוא נופח בפה, זה פו, והזכוכית הלוהטת מקבלת את הצורה של המזגג רוצה, אם זה צורת צנצנת או כוס או משהו, זה הפרינציפ של המזגג. אותו דבר גם אנחנו, הקדוש ברוך הוא נופח בנו נשמת חיים, הוא עושה פו, וכל אחד מאיתנו מקבל נשמה, נשמה תורה שנתת בי, כל אחד יש לו נשמה טובה. ככה מסביר, ואז היה אדם לנפש חיה. כל מה שהוא רק חתיכת חומר, גוף, בלי הנשמה, הוא לא נפש חיה, רק בשר ודם. אבל ברגע שנופחת לו נשמה, הרי הוא נהפך לנפש חיה, אז הוא באמת חי. אדם חי זה אדם שיש בו גוף ונשמה, הוא מורכב מגוף ונשמה. זה מובן הדבר הזה. וכל אחד מאיתנו הוא אדם. אני בדקתי את זה דרך אגב. כל אחד מאיתנו, אלוקים נופח בנשמה תורה. מה נעשה עם הגוף אנחנו רואים? כמה אומר, 70 קילו, אתה יכול לעלות במשקל, לרדת במשקל, או משהו כזה. עכשיו, מה עם הנשמה שלא רואים אותה? זה לא דבר פיזי. אבל היא קיימת את זה כל אחד ואחד מאיתנו. אותו חלק כלא הממעל שהוא נופח בנו, נמצא כל אדם באשר הוא אדם, בין שהוא יהודי, בין שהוא לא יהודי, בין שהוא צדיק, בין שהוא רשע, בין שהוא כזה או בין שאחר, אני בדקתי את זה, כל אחד מבני האדם, האלוקים נופח בו נשמה. אבל תמיד אני אומר לתלמידים, כתוב נשמה תורה שנתת, מי אומר בי? מי אומר בי?
אדם
אומר בי. הוא נותן לי נשמה תורה. לפעמים אדם יש לו סכסוך עם מישהו או איזה מריבה עם מישהו וכל זה, אז הוא אומר, הוא לא בן אדם, הוא לא זה, הוא זה. אתה צריך לחשוב באותו רגע, נשמה תורה שנתת בו, מי? בזה שאני שונא אותו, חס ושלום, יש לי סכסוך איתו. אותו זה שנתן לך נשמה תורה, הוא גם נתן לו נשמה. זה נכון או לא? אלוקים נותן לכל אחד נשמה תורה. שאלה, מה נעשה עם הנשמה התורה הזאת? זה העניין.
מה הוא עושה עם הנשמה
התורה? מי, ההוא? אני בדקתי. קודם כל יש לו נשמה התורה. זה הנחת יסוד. זה שהנשמה שאתה מדבר על הנשמה התורה הזאת, מה נעשה איתה? שהיא מתכסה בקוצים, בלכלוכים, בבעיות, בסיבוכים, זה כבר דבר משני לעומת העובדה המהותית שכל אדם באשר הוא אדם יש לו נשמה אלוקית, חלק אלוה ממה. האדם הראשון זה לא ההוא, האדם הראשון זה אנחנו, כל אחד מאיתנו, כל אחד מבני האדם אלוקים נופח בנשמה טהורה. איך הנשמה הזאת מתגלגלת, מה קורה איתה, כל הדברים האלה, על זה אנחנו צריכים ללמוד. כן, בבקשה, מה רצית לשאול עכשיו?
כתוב, דוד המלך אומר, משנאיך השם
אשנא. אתה מתחיל איתי, תגיד, למה אתה מתחיל תאמין עם הדברים האלה, מה, מה?
כי נראה כאילו שיש מקום לדבר הזה.
אתה ראית פעם דבר כזה, משנאיך השם, ראית פעם דבר? אני לא ראיתי דבר כזה. מישהו ראה פעם מישהו כזה, טיפוס כזה? מה, איפה מצאת את הפסוק הזה? אני לא ראיתי אדם אחד. אתה שונא מישהו? תגיד לי. ברצינות. הבבי, תעבור כאן קורס במכון מאיר. למה אני מכיר את השיטה הזאת. מה אתה מחפש רע? תהיה עם, איך אומרים, עם אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו עין טובה. הוא ראה אנשים מקולקלים. מסביבו. לוט, היה שיקור, היה כזה. אנשי סדום והמורה, כל אלה, לא שהוא לא ראה מה שאנחנו לא רואים, הוא ראה את כולם, הוא ראה מן האדם חכם, היה פיקח, הוא ראה את הקלקולים, הוא לא רק את האור בעולם, הוא ראה שיש בעיות, והוא היה מחנך גדול, וכל מחנך רואה גם קלקולים, הוא לא רק רואה תיקונים, הוא ראה את הבעיות. אבל לקבוע שזהו הקלקול, זהו המהות, זה לא. אני בדקתי עם אברהם אבינו, הוא אמר לא, לא, לא. אפילו על אנשי סדום והמורה, הוא מלמד זכות, הוא אומר אולי, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, בוא נמצא איזושהי נקודה, נקודה. הרי אתה אלוקים בראת את הכל, גם את הרשעים האלה, נכון או לא? הרי בזה הוא מאמין, אלוקים ברא את כל, את כל הבריאה, גם מה שלא מוצא חן בעיניך מסיבה אישית או כללית, זה לא משנה, זה מובן. הראייה צריכה להיות לא רק לעצום עיניים ולראות את זה, אבל להבדיל בין המהות ובין הדברים שמסביב למהות, כן. ככה האדם, האדם יש לו נשמה תורה. נשמה תורה נתת בי ונתן זה בכל אדם ואדם. מה נעשה עם הנשמה הזו, זה כבר עניין אחר. והאמת היא שכל אדם, ברגע שהשם נפח בו נשמה, מישהו נולד, וכל יום בבוקר אנחנו מודים לקדוש ברוך שהוא מחדש בנו את הנשמה הזו. אז אנחנו חיים בסביבה שהיא לפעמים קשה. לא, 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 לא מלקקים דבש בלשון שלנו. וזה משאיר משקעים, או יותר נכון, מסכים, או יותר נכון, תראו זה איך שתרצו, לא, לא משנה. ניקח ילד קטן. ילד קטן שחי בסביבה חמה, אוהבת, מחבקת, כל הדברים האלה. אז אותה נשמה טובה, היא גדלה בחממה, כמו צמח שגדל בחממה, והוא גדל לתפארת והכל בסדר. אבל לפעמים ילד קטן לא שפר גורלו, הוא חי בסביבה נוקשה, קשה, לא עדת, לא חמה, לא זה. הנה, כמו שאנחנו רואים לפעמים, שומעים איזה אמא מרסקת את הגולגולת של הבן שלה. מה קרה? את נורמלית? יש גם הורים לא נורמליים, יכול לקרוא דבר כזה. אז ודאי שאותה נשמה תורה שניתנה באותו תינוק, היא מתכסה בגלל המציאות שעוברת, כתינוק אני אומר, במה שנקרא בביטויים שונים, מסכים, קליפות, קוצים, תקרא לזה איך אתה רוצה לזה. דבר ידוע. עכשיו, הבעיה היא איך להשאיר את הדברים האלה. כל אותם דברים שהם לא פוגמים במהות. במהות הנשמה היא טובה. שאלה אם כל אותם משקעים, כל אותם דברים, או כל אותם צלקות, או כל אותם שריטות, תקראו לזה איך אתם רוצים, זה לא משנה. איך אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה? כמו שהרב אומר לא פעם, הרב קוק במקום אחר מדבר, יש להבדיל הבדל יסודי בין המהות ובין הבחירה, בין הטבע של האדם ובין ההתנהגות שלו והסביבה שלו וכל הדברים. מי שלא מבחין בין שני הדברים האלה, הוא לא מבין מה זה בן אדם. הוא מתייחס רק ללבוש שלו, להופעה החיצונית שלו. הוא לא מתייחס למהות שלו כאדם. הנחת היסוד היא שאלוקים הוא נופח נשמה טהורה בכל אדם באשר הוא אדם. יחד עם זה, אנחנו חייבים להיות מודעים שאדם עובר בחייו דברים שמשאירים עליו כל מיני דברים שהם גורמים לכך שאותה נשמה טהורה היא, איך אומרים, מאופלת, לא מתגלה, לא מופיעה, עצורה, זה מובן הדבר. על זה מדבר, איך עושים את זה? איך מסירים את אותם מסכים או קליפות או קוצים או דברים כאלה? עכשיו, דוגמה, בפסיכולוגיה ידוע שאם ישנו אדם תוקפני באישיות שלו, הוא תוקפן, אז בודקים את זה, או לעומק רואים, זה בעצם מנגנון הגנה, הוא מגן על עצמו. מתי האדם, איך אומרים, ההגנה הכי טובה, מה זה? התקפה. אז מישהו שחי בסביבה תוקפנית, איך הוא מגן עליו? הוא תוקף. ואם הוא יתרגל לדבר הזה, אז פתאום הוא נראה בעינינו כאיזה טיפוס מופרע כזה, טיפוס תוקפני כזה או משהו כזה. אבל כשאתה בודק מאיפה זה נוצר כל הדבר הזה, זה לא מהמהות שלו, אלא זה מנגנון הגנה שמגן על נפשו, על עצמו, כי אם לא, ירמסו אותו. אז הוא פיתח לעצמו מנגנון כזה, כמו בטבע. בטבע, למה יש קוצים לצמח הקוצני, מי יודע? לא למדתי עם טבע, וואי, וואי. זה מגיע שלא יאכלו אותו העיזים, יש לו קוצים. או מסיבה אחרת, זה מין מנגנון כזה ש... אבל המהות כאדם יש לו נשמה טהורה. איך אנחנו יכולים להסיר מעל הנשמה הטהורה הזו את כל אותם דברים שמאפילים עליה, שלא נותנים לה להיות מוארת, שלא נותנים לה להתגלות, זהו מנגנון התשובה. התשובה היא מסירה את אותם מסכים. זה מובן הדבר. אז זה מדבר כאן, סליחה שאני התקפתי אותך, אני קצת תוקפני, זה בסדר. אבל באמת, בוא נסתכל בעין טובה על כל אחד יש לו נשמה טהורה, אפילו עמלק, שאנחנו מדברים עליו בשלילה, למחות את זכר עמלק, כל הדברים האלה. אז הרב מדבר באחד המקומות, הוא אומר, למחות את זכר מתחת לשמיים, כתוב. אבל הוא אומר, מה מעל השמיים? מדרגה לאלה ולאלה. שם רואים שגם הכי רע יש בו ניצוץ חיובי, אחרת אולי הקיים. גם מה שנראה בעינינו כדבר הכי שלילי, עצם העובדה שהוא קיים הדבר הזה, יש בו איזשהו תפקיד במערכת הזאת שנקראת בריאה, היסטוריה, עולם, אתה מבין? אחרי אנחנו צריכים להתייחס בזהירות אל השלילה ולראות, ולא לתת איזה חותם מישהו שהוא לשנוע אותו וזהו, אנחנו צריכים לתת לו גם מה. אמרו להיזהר מזה. עכשיו, התשובה אם כן, היא מסירה מהנשמה שלנו, מאותה נשמה טהורה שהאלוקים נותן לכל אחד מאיתנו, את אותם חציצות, אותם דברים שגורמים לכך שהנשמה לא מוארת. בוא נראה את זה בתוך עוד פעם. נגד כל חלק של כיעור, שמסתלק מנשמת האדם על ידי הסכמתו הפנימית של אור התשובה, דהיינו שהוא עושה באמת תשובה, מתקן, אם זה המידות שלו, המעשים שלו או המציאות שלו וכו', אז אותה נשמה שהיא חלק אלו, היא פשוט מתגלה, מופיעה, מתגלים עולמות מלאים בבהירותם העליונה בקרב נשמתו. אותה נשמה משתקף בה, באותה נשמה, דבר פיזי, דבר רוחני, עולם מצילי, עולם טוב, אותו עולם שמקודם נראה לו כל כך רע, כל כך לא טוב, כל כך, ברגע שהורדת את המסך הזה, עשית לעצמך, איך אומרים, ניקיון, טהרה, הורדת את הלכלוך, אז כמו השמשה, שאתה מוריד ממנה את הלכלוך או את הווילון, את מה שהוא מחצה, אז האור, אותו אור, פשוט הוא מתגלה, האור הזה מתגלה בנשמתך. כי הנשמה של כל אחד מאיתנו הוא חלק אלוה ממנו. ואתה רואה את העולם דרך אותה שמשה לגמרי אחרת. אם מקודם העולם היה מטושטש, או לפעמים מאופל, פתאום אתה רואה אותו, אותו עולם. העולם לא ישתנה. מי ישתנה? זה כמו משקפי שמש. אתה שם משקפי שמש על העיניים, אתה רואה הכל שחור. אתה מוריד את המשקפיים, העולם משתנה, המשקפיים. אבל מה יש על המשקפיים? יש לך בלב. מה שבלב שלך אתה רואה בעולם. אם הלב שלך הוא טהור, נקי כמו שאומרים, אתה רואה עולם טוב. אבל אם הלב שלך מלוכלך, במחשבות רעות, בדמיונות, באלף דברים, אז במילא אתה פותח את העיניים, אתה אומר, מה זה, איזה מין עולם אני חי? עולם לא טוב, עולם רע. זה מובן. אתה תולה את זה לפעמים, כי אדם מאשים את כל העולם, כולם, חוץ את העיניים שלו. עד שהוא בא למכון מאיר, מוריד את המשקפי שמש, פי, לא ידעתי שאני חי בעולם כזה נחמד. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה? לא דווקא מכון מאיר, אני אומר, אתה פתאום רואה את אותו עולם, אותה מציאות בעין עמוקה יותר, רחבה יותר, פרספקטיבה יותר גדולה. אתה רואה פתאום בעצם העולם שאנחנו חיים באמת עולם טוב. אלא מה? אנחנו לא ראינו אותו בצורה. זה מה שאומרים, אדם קם בבוקר, שואלים אותו, תגיד, איזה צד קמת? צד שמאל או צד ימין? ומתכוונים, אם אתה צד ימין, אתה רואה עולם טוב, יש לך מצב רוח, אתה שמח, אתה עלל, אתה בטוח. ואם אתה קם על איזה צד? צד שמאל, אותו עולם, אבל הכל נראה לך שמאל. שמאל זה מידת הדין, הכל דין, לא הולך לך בשום מקום. אתה נכשל בכל דבר, אתה נתקל בכל דבר, ואתה מאשים את מי? כולם, חוץ ממי? חוץ מעצמך. אז אומרים חז"ל, מי שלומד תורה בלילה, חוץ של חסד, משוך עליו ביום. זה כמו במכשיר טלפלפון. התאנת את המצברים בלילה, אתה יכול לדבר ביום. אתה לא התאנת את המצברים בלילה, נשמתיים שלך. אז אתה קם בבוקר, אתה נותק. אתה עם כל המנה, ואתה תולה את זה בכולם, אבל מצד האמת, המכשיר שלך לא עובד, העניין לא עובד, זה מובן הרעיון, זה מה שהרב אומר. לכן, התשובה זה בעצם פרוצדורה, נאמר ככה, אלוקית, שאלוקים עושה איתנו חסד, לנקות את עצמנו מכל אותם דברים שמונעים מהנשמה להעיר. יש איזה שיר כזה, אפילו שהנשמה מהירה, אפילו שמיים, אותי מרפל. איך אמרת? מפיקים אורנאים. איך אתה יודע? בגלל השיר. כשהנשמה מהירה, אפילו שיש ערפל, אתה רואה אורנאים. אבל כשהנשמה לא מהירה, אפילו שיש אור, אתה רואה חושך. זה מובן עליו. איך היא מהירה? זה מה שהרב מדבר עליה כאן. היא מהירה על ידי זה שאתה מסיר את אותם דברים שמונעים מהאור שהנשמתי שלך להתגלות בתוכך, אבל גם בעולם שאתה חי סביבך. זה כל העברת חטא, אומר כאן הרב. העברה זה ניקיון, מהשון להעביר לנקות. כל העברת חטא, כל חטא זה חיסרון. כל העברת חטא דומה לעשרה דבר החוצץ מעל העין הרואה. כל דבר שאדם מתנקה בה, וזה גם, הייתי אומר, הקנה מידה. הקנה מידה לתשובה באמת, זה לא אם אמרת חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי כך וכך, אלא מה המצב הרוחני שאתה שרוי בו. אם אתה שמח וטוב לב, ובעל ביטחון, במרגשה, אז סימן שבאמת אור התשובה מאיר בנשמתך. אבל אם עשית תשובה, במרכאות, אבל נשארת עצבני, כעסן, עצוב, כל הדברים האלה, סימן שעשית אולי תשובה, אבל לא שלמה, לא כמו שצריך. סימן שאתה צריך עדיין להמשיך בקורס של התשובה, בסדרה של התשובה, עד שאתה תתנקה ובאמת אור השם יאיר מתוכך. לכן התשובה זה לא רק מה שכתוב בספרים, התשובה זה מה שקורה בנפש שלך, מה שקורה באישיות שלך, מה שקורה באופי שלך. האם אתה באמת השתנית או לא השתנית? האם השתנית במצב האירוח שלך? האם השתנית במידות שלך, במעשים שלך, ביחס שלך לזולת, במשפחה, לחברה, לעולם? זה נקרא באמת תשובה. זה מה שהרב אומר. ואופק ראייה שלם מתגלה. אמרנו בשיעור הקודם, כמה שאתה עולה יותר גבוה, האופק יותר גדול. כמה שאתה יותר נמוך, הראייה שלך יותר צרה, אתה לא רואה. וקנה מידה, זאת אומרת, אם אתה, יש לך ראייה מערכתית, ראייה כוללת, הנה, מבחינה חברתית, או מבחינה אנושית, או מבחינה עולמית בכלל, אתה מתייחס אל הכל, ראייה זה השגה, אתה רואה את הכל בגדול, מה שנקרא, זה סימן לתשובה. אבל אם אתה תקוע בתוך איזשהו בור, ואתה לא רואה אופק, אין לך בכלל אופקים, לא בגורם הזמן אין לך אופק, אתה לא רואה לגבי העתיד, ולא בגורם המקום, אתה רואה בקושי את הדלת אמות שלך, וגם את זה לפעמים אתה לא רואה, אתה מהלך בחושך. סימן שמה? שלא, עשית תשובה. ההתרוממות, ההתעלות של האדם, זה לא רק עניין פיזי, זה גם עניין רוחני, נשמתי, מוסרי. אז זה האופק הנפתח כאן על ידי התשובה. ואופק ראייה שלם מתגלה, אור מרחבי שמיים וארץ. זאת אומרת, לא רק שאתה רואה את השמיים, את הממד הרוחני, נאמר, אם שמיים זה ממד רוחני, גם הארץ מתגלה לך לגמרי אחר. אתה רואה גם את העולם החומרי, העולם הארצי שאתה חי בו, אתה רואה אותו מחובר לשמיים, איך הדברים האלה הולכים ומתחברים. זה ביטוי אמיתי לתשובה, וכל אשר בהם, הכל מתחבר והכל מתקשר. שאלות עד לכאן, רבותיי. תעשו איתי חסד, תשאלו. כן, בבקשה.
בעצם דווקא לפעמים כשבאדם מתחיל לעזור בתשובה, אז נניח יוצא מצב שפעם הוא נהנה בשבת, והוא פחות נהנה בשבת.
מספר לי, אני מכיר את זה על עצמי.
אז זה לא נכון שאתה רואה את הדברים בצורה
חיובית. בסדר. אני אומר, אתה לא צריך לשכנע אותי. אני עברתי בעצמי את התהליך הזה של עליות וירידות. אתה מכיר את המושג הזה בחיים, עליות וירידות? איפה אתה מכיר את זה? עלית פעם על הנדה?
גבל שלי
בעלייה. שבע יפול צדיק וקם. אנחנו בני אדם בסך הכל. המציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות משתנה, היא לא מציאות קבועה. אתה לא עולה בחיים שלך כמו טיל, גם כשאתה עושה תשובה. זה תהליך מורכב, לפעמים של שנים. ויותר, כל החיים בעצם עולה ויורד האדם. זאת אומרת, זה כמו ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. אפילו בטבע יש לנו ערב ובוקר. מה נאמר בחיים שלנו? המציאות, הבעיה של האדם זה היכולת שלו להתמודד לא עם האור, אלא עם החושר. לא עם העליות, אלא עם הנפילות. זאת הבעיה. כל התורה נותנת לנו כלים. כלים מעשיים וגם נפשיים, אפשרויות להמשיך לחיות במצבים משתנים. זה שבע יפול צדיק וקם. זאת אומרת, נכון שהעולם שאנחנו חיים בו הוא עולם מורכב מדברים טובים ודברים לא טובים. אנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו לא חיים בהזיות או במציאות שלנו. התורה מלמד אותנו איך להתמודד במצבים של קשיים. איך לעמוד על הרגליים, כמו שאומרים. איך אומר הבעל שם טוב, הוא רוצה להמשיל איך אנחנו חיים בעולם הזה. הוא אומר, למה המשל דומה? לתינוק שלומד ללכת. צעדים ראשונים. אז התינוק, שהוא הולך בצעדים הראשונים, הוא נופל, כמובן, אין לו יכולת ללכת הרבה. ומה קורה לתינוק שהוא נופל?
בוכה.
בוכה. יפה מאוד. מה קורה להורים שהם רואים את הצעדים הראשונים? שמחים. אז תראו, התינוק בוכה, והאבא והאמא אומרים, הוא הולך כבר! והוא בוכה, והוא הולך כבר! הוא הולך, והאבא בוכה. אבא מבסוט, זה החיים שלנו, לא רק התינוקות. אנחנו הולכים תוך כדי נפילות, מתקדמים בחיים. 10 ניסיונות, מנסה הקדוש ברוך את אברהם אבינו, וניסיונות לא קלים, להתמודד עם בעיות, עם המשפחה, עם הבן שלו, עם ישמעאל, עם הגר, עם נמרוד, עם אבא שלו, עם זה, וואי, 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 וואי. אבל הוא התקדם, התקדם תוך כדי נפילה. אז אתה אומר לי, תשובה היא כרוכה גם במשברים? זה מה שאתה רוצה להגיד?
לא, לפעמים דווקא זה, כי אתה אומר שמי שעושה תשובה מסתכל על העולם בעיניים טובות. דווקא לפעמים, בגלל שאתה רואה המון דברים שפעם חשבת שהם טובים, היום הם לא טובים.
נכון, אבל זה חלק מהתהליך.
שלילי, סתם, מסיבה. פעם אתה, הכל סבב בנסמכים. היום אתה רואה את זה כמשהו כזה קצת עולה לא טוב.
נכון, אתה צודק. הוא פתאום מגלה את החסרונות של עצמו קודם כל. פתאום פעם הוא היה מתחצף להורים שלו. היום פתאום כתוב, ראה, כבד את אביך ואת אמך. וואי, איך אני דיברתי להורים שלי? עשה לו רע לנשמה. אז אני לא מדבר על הסביבה. מדבר על עצמך. ואז מה קורה? אם אתה באמת עושה תשובה, אתה משפר את ההתנהגות לפי ההורים, נכון? אבל אם שישפר אתה צריך להרגיש את הקלקול. ואז אתה רואה, אתה יודע, בחברה. פעם הלא טוב היה נורמה. היום כשאתה מפוקח יותר, אתה מתחיל להבין שבעצם הנורמה הזאת יש בה הרבה קלקול. בצניעות או בדברים אחרים. ואז פתאום אתה מתעורר לה, אתה מתקן את הדבר. כל אחד לפי יכולתו. ומה המשל דומה במקום אחר הרמתי משל? לאדם שנכנס למערה, חשוכה לגמרי, ומדליק נר, מבסוט, אור, נכון מאיר, איזה אור! מסתכל על הבגדים שלו, וואי, איזה לכלוך! בזמנית שהוא מאיר את עולמו, בזמנית הוא רואה את הלכלוך, שדבק בו במערה הזאת ובחיים שלו. אז מה עושה אדם עם שכל? מה עושה? הוא מבין שצריך לנקות את הבגדים. ואז זה לוקח תהליך, לוקח זמן, מתחיל לנקות, לעבוד בסבלנות, באורך רוח, לוקח הרבה זמן לתקן בעיקר מידות ודברים כאלה. זה מובן. נכון שהכרת הלא טוב מתחדדת תוך כדי האור שאדם זוכה אליו. אבל זה התנאי לנקות, לתקן את הדבר. זה רק אורך סבלנות, בסדר? כן, בבקשה.
בעצם, על זה שאני עושה תשובה התחלתית, אני רואה את הדברים בצורה ברורה, ומתוך זה אני ממשיך את התשובה.
ודאי. כתוב, כל המרבה דעת מרבה מכאוב. למה? אם הוא דעת, מרבה דעת, למה הוא מכאוב? כמה שהוא לומד יותר, הוא יודע שהוא לא יודע. פתאום הוא אומר, וואי, 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 אני חשבתי פעם שאני חכם. פתאום מסתבר שאני כזה קטן. וזה המנוף, החוסר ידיעה הזו, הוא המנוף ללמוד עוד דברים, וכמה שאתה לומד עוד יותר, אתה פתאום נמצא, אתה מרגיש כמה אתה כלי ריק, אתה לא יודע. אבל החוכמה היא להבין את הדבר שהחסר הוא לא עונש. זה לא אסון, זה לא סוף העולם. זה אמצעי לתקן. אתה, כמו כל דיאגנוזה, אתה בא לרופא, הוא מדיאגנז אותך, אז קודם כל, בשביל לתקן אתה צריך לדיאגנז אותו. קודם כל לדעת מה הוא סובל, מה הבעיות שלו. אחרי אפשר לתת תרופה או הדרכה, משהו איך לתקן. ככה גם התשובה, בתחילתה אתה מברר את החסרונות, אתה מתחרט, אתה מצטער, אתה בוכה, וכמה שאתה יותר בוכה זה יותר טוב. אבל זה רק התחלת התהליך. המשך התהליך זה מציאת דרך איך לתקן את החסר. זה עניינה של התשובה.
זה בעצם כמו הקדמה לתשובה האמיתית.
נכון. והתשובה האמיתית היא, אמנם אנחנו אומרים, השיבנו בתשובה שלמה לפניך. יש תשובה שלמה ויש גם תשובה שהיא לא שלמה. אבל האמת היא שאנחנו שווים למי? אנחנו שווים אל האמת של הקדוש ברוך הוא. אבל אני אגלה לכם סוד, ואל תיפלו מהכיסא, זה אין דבר אינסופי. גם שתהיו כמו משה רבנו, לא אומר משה רבנו, כי אף אחד לא יכול להיות כמה, אבל דבקים ממש בבורא ולא יודע במה. תמיד תגידו, אנחנו עדיין יש לנו מה להשתלם ומה לתקן ומה לסדר. אנחנו לא מלאכים, אנחנו בסך הכל בני אדם, צריך לתקן ולתקן, תקן עולם ומלכות שדי. טוב, אנחנו נעבור לסעיף ג' אלא אם כן יש עוד שאלה. יש עוד שאלה רבותיי? אין שאלה, בבקשה. הסעיף הבא, בהמשך לדברים שלמדנו, לפני זה אולי זה מבוא. מבחינה מחשבתית או פילוסופית, תקראו לזה איך שאתם רוצים, יש מבט אל העולם. העולם שאנחנו חיים בו, האם העולם הזה הוא סטטי, עומד במקום, או העולם שאנחנו חיים בו הוא דינמי, או זורם, או מתקדם, איזה מין עולם אנחנו חיים בתוכו? זה מבחינה פילוסופית, מחשבתית. היו בפילוסופים הקדמוניים, היו כאלה שאמרו ככה, בכל מה שמקובל היום, גם בפילוסופיה וגם במדע, שאין דבר בעולם שהוא לא בתנועה. אין דבר כזה. גם מה שנראה לנו כמוצק, כמו החומר, שבודקים אותו לעומק, מבחינה פיזיקלית ומתמטית, אז רואים שיש שם גם תנועה. של אלקטרונים וחלקיקים שנעים ותורת האטום וכל הדברים האלה. ודאי וודאי שהצומח והחי ולא רק ברמה של כדור הארץ אלא ברמה העולמית של הקוסמוס, אין לך בבריאה כולה דבר שהוא עומד במקום, הכל בתנועה. אין לך דבר שהוא לא נע, אם זה תנועה סיבובית או תנועה רצונית, תנועה כזאת או תנועה אחרת. אז זה מקובל היום לכל בר דעת שמבין שכל העולם הוא נמצא בתנועה. הכל שוטף לביטוי, הכל זורם, הכל בתנועה. בסדר, זה כל מי שיש לו יכולת להתבונן בעולם. דרך אגב, אני לפעמים אומר לאדם, שואל אותו, תגיד, נו, מה חדש אצלך? אז הוא אומר לי, שום דבר לא חדש. אני אומר לו, תשמע... נדמה לך ששנבר, אבל בכל יום מחדש מעשה, הכל מתחדש כל רגע. השאלה שנשאלת, וזאת היא שאלה חשובה מאוד, האם כל התנועה הזאת שנמצאת בכל ההוויה, בכל הבריאה, יש לה מגמה? היא מגמתית או סתמית, נאמר ככה? האם כל העולם שאנחנו חיים בעולם, סיבובי כזה, שלעולם לא נגיע לשום מקום, תמיד נגיע לאותה נקודת מוצא שהתחלנו בה, כמו... תנועה סיבובית, גלגלית, שתמיד חוזרים לאותה נקודה. או כל ההיסטוריה, כל הטבע, כל הבריאה, כל פרט, כל מה שקיים בעולם, יש איזושהי מגמה משותפת, קיימת, בתוך כל ההוויה הזאת, הבריאה הזאת. זאת שאלה חשובה. כי אם חקרנו, למדנו, העמקנו וכו', וגילינו שבאמת העולם, עולם סיבובי ולא מגיעים לשום מקום, אז אנשים שחיים בהשקפת עולם קודם, והם חלק מהעולם, כל אחד מאיתנו חלק מהעולם, קוראים לאנשים האלה פסימים. מה זה אדם פסימיסטי?
אופטימי מזיון.
הוא אומר, אין עתיד, תמיד אני אחזור לאותה נקודה שהייתי בה, במקרה הטוב, במקרה הלא טוב, אני יורד למטה, והתחנה הסופית שלי זה בית הקברות וזהו. בדוק. נכון, בדוק. בית הקברות זה התחנה הסופית. מה אתם אומרים? אתה אומר לגוף, בסדר. יש אנשים שחיים את המודעות הזאת, כי כל יום נגמר להם יום. כמו חייל בצבא שהוא מוחה כל יום, נגמר לו יום. ומקרה בינוני שהוא אומר, תשמע, אני לא מתקדם בחיים, אני תמיד נשאר באותה נקודה, אני תמיד מסתובב סביב עצמי, כמו פורפרה, אתם יודעים מה זה פורפרה? תמיד חוזרים סביבון. אבל היהדות לא אומרת ככה, התורה לא אומרת ככה, התורה אומרת, הכל מתפתח, הכל מתקדם, הכל מתקדם ונעשה יותר טוב, הכל הכוונה היא כל הבריאה כולה. זאת היא התפיסה היהודית, על זה מדבר כאן הרב. בואו נראה את זה בתוך העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה, בניגוד לתשובה החלקית שדיברנו. תשובה שלמה, אין העולם דבר עומד על מצב אחד. העולם הוא לא סטטי, הוא לא עומד על מקום אחד, כי אם הולכו ומתפתח כל יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת, אומר דוד המלך. היום הזה, אני בדקתי את זה באינטרנט, עוד לא היה יום כזה בהיסטוריה, נכון או לא? היה יום כזה בהיסטוריה? היה דבר כזה? לא היה יום כזה. זה יום אורגינלי, יום. מה המיוחד שהיה ביום הזה? מי יודע? משהו, עוד לא היה יום כזה. וכל הפרטים של היום הזה זה דברים שעוד לא היו כמותם, כולל אתה, האישיות שלך שצמחה ביום הזה עוד מילימטר, אני יודע, עוד משהו. הכל מתפתח, כל מה שקיים בעולם הולך מתפתח. וההבדל בין תפיסה כזאת של הכל מתפתח ובין הכל לא מתפתח, הבדל מאוד מהותי. אם הכל מתפתח וכל יום אינו דומה למשנהו, יש חשיבות וערך ויצירתיות לכל יום ויום בחיים שלך, כי זה יום שהוא לא חוזר על עצמו, זה יום בעל חלק משרשרת של התקדמות, לא רק שלך אלא של כל הבריאה כולה, של כל ההוויה כולה. אבל אם לא, אז באמת כל יום זה בזבוז, חבל, אתה שורף את היום, חבל על היום. במודעות שלך, בתודעה שלך, אתה כאילו שורף את החיים שלך. אתה כל מה חוזר בדיוק על אותה דברים, השם מזורחת. לכן נאמר בקהלת, אין חדש תחת השמש. אומרים חז"ל, מה זה תחת השמש? שמש זה הטבע. אם אתה חושב שכל העולם הזה מתנהל, שאתה חי בו, רק על פי חוקים טבעיים של סיבה ומסובב והכל מסתובב סביב עצמו, אין חדש, הכל אותו דבר. אבל מעל השמש, השמש זה הכוח החזק יותר בטבע, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אתה רואה את המגמה החיובית של התפתחות כל הבריאה כולה, ואתה חלק מהדבר הזה. זה מובן הרעיון. זה התשובה. בוא נראה את זה בתוך. כי אם הולך ומתפתח, וההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה לעולם כולו. בריאות, שלמות, החומרית והרוחנית. והיא תביא את אור חיי התשובה עמה, ואז באמת אור התשובה, דיין המגמה האלוקית, תתגלה בכל. הרעיון הזה שהכל בעצם מתפתח ומתקדם, הוא גנוז בתוך השבת. שבת, קראת לשבת מה? עונג. למה אתה קורא לשבת עונג? למה אתה קורא לשבת עונג? תקרא את זה, לא, למה אתה קורא את זה עונג? מה אתה עושה בשבת? אוכל טוב? אני שואל אתכם, תלוי, אתם אומרים אוכל טוב? ישן טוב? נח טוב? הכל טוב? אני שואל אותך, שבת הכל טוב? לא מדבר על מעשנים כרונים שכל הם מחכים ברגע יגמר השבת, לא טוב להם. אדם נורמלי, מה הוא עושה בשבת? מה הוא קורא? קורא לשבת? עונג שבת. השבת נותנת לנו איזושהי הצצה, איזשהו פתח מעין עולם הבא כזה, עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. יש טעם לחיים, אני בדקתי זה, טעם אמיתי לחיים בשבת. מי שזוכה לשבת נאמר, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. אז אדם שהוא נמצא בזה מרוץ מטורף לפעמים של הישגיות, של חומרניות, של אני לא יודע מה, הוא אומר, לאן כל זה עוד זורם? לאן אני הולך? הוא אומר, אף פעם לא טעמתי טעם מעבר לתחרות. פתאום הוא מגיע ליום השבת, מה הוא אומר? יש טעם לחיים. וקראת לשבת עונג, אבל לא רק לשבת, לחיים עונג. כי השבת זה רק הפרי של השבוע, נאמר, זה התכלית של השבוע. אז זה מה שבת עם לשון תשובה, לשוב. שבת ותשובה זאת העניין. אז זה מה שהוא אומר כאן, שההיסטוריה, הבריאה כולה, היא הולכת לקראת יום שכולו שבת. העולם לא נברא לרעה חס ושלום, לחורבן ולצרות ולכל הדברים האלה שאנחנו עדים להם בחיי ההיסטוריה או בחיי היומיום, חיי הפרטיים, כל אחד לפי מדרגתו. העולם נברא למה? הכל לטובה, נכון? הכל לטובה, הכל דוד רחמנה לטוב אביד, הכל עושה לטובה. לחוות את זה, לחיות את הדבר הזה, להאמין בזה, לא רק במילים אלא במציאות, זה השבת. לכן השבת היא כל כך חשובה לחיזוק האמונה. כי מה זה האמונה? האמונה זה לא להגיד רק שיש אלוקים, אמונה זה גם להגיד שהאלוקים עושה את הכל לטובה, ולחיות את זה, ולחיות בהתאם לזה, ולעמוד בניסיונות ובקשיים וכל זה. והשבת היא כל שבוע מפגישה אותנו עם הפרי של לא רק של השבוע, של בכלל של ההיסטוריה של העולם. זה מובן הדבר. לכן התשובה, אדם שזוכה באמת לתשובה, הוא רואה את הכל מה, לא רק בזרימתו אלא גם במגמתו, שהכל לטובה. כן,
אני אמור להסתכל כביכול, אם אנחנו רואים עכשיו גם דבר חומרי ורוחני שחלק מתהליך התשובה בעולם, מתהליך רוחני אנחנו יכולים להבין, אנחנו רואים קשר עם ישראל והגדלת התורה. איך אני אמור להסתכל על דבר חומרי, אם אפשר נגיד כמו גשר המתאים הזה עכשיו שבונים, פתאום תהליך לחיי תשובה לעולם?
הנה, דווקא אתמול הייתה לי שיחה עם אדם חשוב, שהוא אומר לי, כל פעם שאשתו רואה את הגשר הזה, נעשה לה רע על הנשמה. שאלת אותו, למה? היא אומרת, זה הרגשה שעוד מה, אוטוטו הוא יתמוטט, אני יודע. יש פחד לפעמים. ובכלל, למה זה מזדקר ככה? זה לא מתאים. אמרתי לו, אותו יהודי חשוב, אמר, תגיד לי אשתך, תסתכל בעין טובה על הגשר, לא בעין רע. לא, למה, אמרתי, ירושלים כלילת יופי, נכון? כתוב בתורה, היא כלילת יופי. ירושלים היא צריכה להיות העיר הכי יפה בעולם, נכון? נכון. אישה שרוצה להיראות יפה, מה היא קושה? היא קונה תכשיטים או לא? אה? איך אתה יודע? אתה נשוי, הוא כבר מכיר את זה על אשתו. משקיעה קצת וכתוב באמת בהלכה, כשמגיע החג כמו פסח או סוכות או משהו כזה, כל בעל צריך ללכת עם אשתו לחנות תכשיטים או חנות של בגדים, משהו כזה, לתת לה צ'ק פתוח, יאללה תקני, תרגישי טוב, היא רוצה להתקשר, וזה נקרא שמחת בחגיך. כתוב, לא רק אתה, גם אשתך, איך האישה תהיה שמחה? תן לה צ'ק פתוח, לקנות בגדים, תהיה שמחה, נכון או לא?
רק שלוש פעמים
היום?
רק שלוש פעמים שנה?
אתה יכול לעשות את זה גם כל יום מבחינתי, אם יש לך אפשרות.
עולים בפנקס.
ירושלים מבחינה זאת, היא צריכה להיות עיר מיוחדת ביופיה, היופי החיצוני הוא לא רק יופי חיצוני, הוא מבטא גם יחס, דבר פנימי, תשומת לב. בית המקדש שנבנו אותו, בנו אותו, אז בנו אותו לא רק בית אלא גם השתות בזהב ובכל מיני דברים. אומרים שמי שלא ראה בניין יפה, בית המקדש לא ראה בניין יפה מימיו.
זה הבנה של הורדוס
נאמר. נכון, בסדר גמור, יש על זה קצת ביקורת, אבל בכל זאת יפה.
גם לגבי יופי, עשרה קדמין של יופי ירדו לעולם.
ירושלים.
עד כל העולם.
עכשיו, גשר המיתרים זה חלק ממה שאמרנו כאן. אז אמרתי לתלמיד חכם שדיבר איתי, אמר, תגיד לאשתך, זה חלק מהיופי של ירושלים. אין גשר כזה בעולם.
אין.
מה זה יופי? תראו איזה יופי, איזה סמל. אני דווקא רואה איזה דבר יפה. מישהו העיר לי כאן, אומר שהגשר הזה מרמז שהכל בא מאלוקים, כל המיתרים יורדים מלמעלה למטה.
הוא גם בנוי בצורת נבל. תקל על כל הגשר עצמו, הוא בנוי בצורת נבל.
נבל.
כן.
אז עין טובה. לראות איזה בעיה. אתה מבין? אז אתה שאלת לגבי ה...
נתתי דוגמה, זה לא...
בסדר, אני אתן לך דוגמה. אתה אומר, אני מסביר לך. שאלה איזה עין יש לך. אם אתה מחפש את היופי של ירושלים ולא את הפגמים ואת החסרונות, אז בכל דבר תראה יפה, בגשר וגם בזבל, סליחה. גם זה היופי של ירושלים. תגיד לי איך, תשאל אותי איך. למה לא? מה יש? תראה לך שהעיר הזאת לא היה בזבל. זאת אומרת, לא היו חיים בה. איפה יש זבל? איפה שחיים, נכון? אצלך בבית יש זבל לפעמים. אתה זורק זבל להשפעה.
בטח.
למה? כי חיים בבית שלך. אז אם ירושלים יש הרבה זבל, סימן שמה?
חיים הרבה.
אה?
חיים הרבה.
אני עשיתי השבוע על יד חיריה שם בגוש דן. ראיתי הר של זבל. מבסוט חלק. מיליון יהודים חיים כאן, המון זבל. אם לא היו מיליון יהודים, היה שם הזבל?
גם הזבל, גם מילה טובה, בלשון זבול.
זבול? מדור?
כן.
אתה מבין, כל דבר שאלה, מה יש לך בלב?
אפילו הזבל של ישראל יש לו משמעות.
ודאי, זו שאלה. אומרים, מזבל עושים, מי שעבד בחקלאות יודע, שחייבים לזבל את השדות בשביל להוציא תפוחי זהב. אז אם לא היה זבל, לא היה פירות, נכון? אז צריך גם זבל. אבל שאלה איך אתה רואה את הזבל. יש כאלה שהם, איך אומרים, מתעשרים מזבל. אני מכיר אנשים. יש כאן יהודי אחד שהוא יצר פטנט כזה ליצור אנרגיה מזבל. והוא פתח מפעלים באירופה והוא מתנסה מיליונר מזבל. אז זה טוב משהו בזבל? אתה יכול לראות את זה הפוך, אתה יכול להגיד סירחון וכל הדברים האלה. שאלה מה יש לך בלב? אתה מבין? אתה רואה אם אתה חושב טוב, אתה רואה טוב. אתה חושב לא טוב, אז אפילו גשר המיתרים נראה לך כ... אני לא יודע כמה. תחשוב טוב על ירושלים. גשר המיתרים זה, איך אומרים, זה מין קישוט יפה מאוד לעיר שהיא באמת כלילת יופי. להתראות חבר'ה.